בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים של המחצית הראשונה של ספטמבר 2012. טיפול משולש, וורפרין, אספירין וקלופידוגרל בחולי AF שעברו MI-PCI קשור לסיכון מוגבר לדימומים. על פי מחקר שהתפרסם החודש ב-Circulation, הסיכון לדימומים הכרוך בטיפול אנטי-טרומבוטי משולש, אספירין, קלופידוגרל וורפרין, בחולים עם פרפור פרוזדורים, AF, שעברו אוטם שריר הלב, MI, ו/או ביצעו PCI, הוא גבוה, ויש לבצע הערכת סיכונים קפדנית לפני התחלת טיפול משולש. החוקרים עקבו אחר כ-11,500 מטופלים עם AF שהושפזו בגין MI או לביצוע PCI בין השנים 2000-2009. הגיל הממוצע היה 75.6 שנים, פלוס מינוס 10.3, מהם כ-61% גברים, במסגרת רשם רג'יסטרי ארצי בדנמרק. אירועים פטליים או לא פטליים של דימום שדרשו אשפוז סווגו בהתאם לפרוטוקול הטיפול האנטי-טרומבוטי. טיפול משולש, TT, שכלל וורפרין, אספירין וקלופידוגרל, טיפול בוורפרין ונוגד תסיות אחד בלבד, וטיפול דואלי, DAPT, בנוגדי תסיות, אספירין וקלופידוגרל. החוקרים חישבו את שיעורי הדימום בפרוטוקולים השונים וביצעו התאמה באמצעות מודל רגרסיה מסוג קוקס. בשנה הראשונה דווח על 728 אירועי דימום, 6.3%, מהם 79, 0.7% היו קטלניים. שיעורי הדימום המוקדמים בתוך 90 יום והמאוחרים, 90-360, היו גבוהים יותר בטיפול המשולש, TT, לעומת שתי הגישות האחרות, עם יחס סיכון של 1.47 ו-1.36 בהתאמה. המחברים מסכמים כי קיים סיכון מיידי גבוה בטיפול ב-TT לאחר MI-PCI במטופלי AF. סיכון מתמשך מוגבר נמצא קשור לטיפול בגישת TT ללא חלון תרפויטי בטוח, ולכן לדעתם יש לשקול TT רק לאחר ביצוע הערכת סיכון לדימומים במטופלים אלה.
צריכת בשר אדום קשורה לסיכון מוגבר לשבץ. מטא אנליזה רחבת היקף המתפרסמת באחרונה ב-Stroke מראה כי צריכה גבוהה של בשר אדום, טרי או מעובד, כרוכה בסיכון מוגבר לשבץ איסקמי. המחברים מציינים כי מחקרים פרוספקטיביים על צריכת בשר אדום והקשר לשבץ הראו תוצאות לא עקביות. בכדי לבחון את הקשר בוצעה מטה-אנליזה שבאה לסכם את העדויות הקשורות להשפעת בשר אדום, טרי, מעובד ובסך הכל על הסיכון לשבץ. 5 מאמרים נכללו במטה-אנליזה, שכללה 6 מחקרים פרוספקטיביים, שכללו כ-10,600 מקרי שבץ וכ-330,000 משתתפים. החוקרים חישבו את הסיכון היחסי של כל עלייה ברמת צריכה יומית אחת של בשר אדום טרי או מעובד ובסך הכל, ומצאו יחס של 1.11, 1.13 ו-1.11 בהתאמה, ללא הטרוגניות בין המחקרים. ממידע שנותח מ4 מחקרים שכללו תוצאות בעבור סוגים שונים של שבץ, נמצא שהסיכון לשבץ איסקמי היה קשור באופן חיובי עם צריכת בשר אדום טרי, יחס סיכון 1.13, טווח 1.00 עד 1.27. בשר משומר, יחס סיכון 1.15, טווח 1.06 עד 1.24. בסך הכל בשר אדום, יחס סיכון 1.12, טווח 1.05 עד 1.19, ללא הבדל מובהק סטטיסטי בסיכון לשבץ מדמם. המחברים מסכמים שתוצאות המטה-אנליזה שביצעו מצביעות על כך שצריכת בשר אדום טרי ומשומר וסך הכל בשר אדום, מעלה את הסיכון לשבץ כולל ושבץ איסקמי, אך לא לשבץ מדמם.
חולים רבים מקבלים טיפול בסטטינים, אך מעטים מטופלים לערכי המטרה, מתוך כינוס European Society of Cardiology. מתוצאות סקר ה-EuroAspire 3, European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events, עולה כי למרות ש-80% מן החולים עם מחלות לב וכלי דם מקבלים טיפול בתרופות להפחתת רמות שומנים בדם, רק ב-34% מן החולים ערכי הכולסטרול הינם בטווח היעד. התוצאות היו דומות בקרב יותר מ-4,000 חולים שטופלו במסגרת מניעה ראשונית. מבין המטופלים הללו בסיכון גבוה אך ללא מחלות לב וכלי דם, רק 42% טופלו בסטטינים. במעט למעלה מאחד מכל 10 מטופלים במסגרת מניעה ראשונית, ערכי הכולסטרול עמדו בטווח ערכי המטרה המומלצים. החוקרים מדגישים כי אין לטפל בגורמי הסיכון באופן מבודד. הם מבססים את תעדוף הטיפול ויעדי הטיפול על סך הסיכון למחלות לב וכלי דם, ומכאן הצורך באיזון כולל של הסיכון למחלות לב וכלי דם. איזון זה כולל הפסקת עישון, הרגלי תזונה בריאה ועידוד פעילות גופנית. כמו כן, יש לבחון גורמי סיכון אחרים, דוגמת יתר לחץ דם ורמות סוכר בדם, ולרופאים מחויבות לעקוב אחר מטופליהם כדי להבטיח שהם נוטלים את התרופות להפחתת רמות שומנים בדם. בחולים בסיכון גבוה מאוד למחלות לב וכלי דם, ההמלצות קובעות כי יש להפחית את ערכי LDL אל מתחת ל-70 מיליגרם לדציליטר או בלמעלה מ-50% כאשר לא ניתן להגיע לערכי המטרה. במטופלים בסיכון גבוה, ערכי המטרה של LDL נמוכים מ-100 מיליגרם לדציליטר. הטיפול האופטימלי דורש יותר ממתן מרשם לטיפול התרופתי, אלא התאמת הטיפול לכל חולה בהתאם לערכי LDL ומדד הסיכון. ההמלצה היא למתן טיפול בסטטינים במינון הגבוה ביותר המומלץ או במינון הנסבל הגבוה ביותר להשגת ערכי המטרה. בחולים עם אי סבילות לטיפול בסטטינים יש לשקול טיפול בחומצה ניקוטינית. ההמלצה בנוגע להיענות היא להאריך את ההיענות לטיפול התרופתי ולנסות לזהות את הסיבות לחוסר היענות כך שניתן יהיה להתאים את הטיפול לצרכים של כל מטופל. מתוך כנס ה-European Society of Cardiology.
התועלת של פעילות גופנית בחולים עם מחלות ממאירות. פעילות גופנית עשויה לשפר את איכות החיים של חולים עם מחלות ממאירות, הן במהלך הטיפול והן לאחר סיום הטיפול בממאירות. כך עולה משתי סקירות חדשות שפורסמו ב-Cochrane Database of Systematic Reviews. שתי הסקירות הדגימו השפעה מועילה על איכות החיים הבריאותית במספר תחומים, כולל חששות ספציפיים הנוגעים לממאירות, דימוי עצמי, דימוי גוף, בריאות נפשית, מיניות, הפרעות בשינה ותפקוד חברתי. אימונים גופניים במהלך ביצוע תוכנית האימונים ולאחריה הוכחו כיעילים גם בהפחתת חרדה, עייפות וכאב. משילוב הנתונים עולה כי פעילות גופנית עשויה להשפיע לטובה על איכות החיים של חולים תחת טיפולים אונקולוגיים או לאחר טיפולים אלה. עם זאת, יש להתייחס לממצאים בזהירות, מאחר שהמחקרים שנכללו בחנו סוגים שונים של תוכניות אימונים, עם הבדלים בסוג האימונים, במשך התוכנית ובעצימות הפעילות הגופנית. כאשר בחנו את הנתונים לפי תת קבוצות, בנשים ששרדו סרטן שד, נרשמה ירידה גדולה יותר בתחושות החרדה בהשוואה לחולים עם ממאירויות אחרות. בקרב חולים ששרדו ממאירויות אחרות פרט לסרטן שד, נרשמה ירידה גדולה יותר בתחושת הדיכאון, העייפות וההפרעות בשינה, עם שיפור גדול יותר באיכות החיים הבריאותית, הבריאות הנפשית והתפקוד הגופני. בנוסף, פעילות גופנית מתונה ומאומצת הביאה לשיפור איכות החיים הבריאותית והתפקוד הגופני, לצד הקלה על תסמיני חרדה, עייפות והפרעות שינה, בהיקף גדול יותר מהשינויים שחלו עם פעילות גופנית קלה. הסקירה השנייה כללה 40 מחקרים עם 1,927 חולים, שחולקו באקראי לקבוצת פעילות גופנית, ו-1,764 שחולקו לקבוצת השוואה. בסקירה הנוכחית החוקרים לא הצליחו להגיע למסקנות חד משמעיות בנוגע להשפעות של התערבויות שכללו פעילות גופנית על מדדי איכות החיים הבריאותית, שכללו תפקוד קוגניטיבי, תפקוד גופני, תחושת בריאות כללית ורוחניות.
הגדרה אוניברסלית שלישית של אוטם לב מתוך סירקוליישן. קבוצה בינלאומית של מומחים פרסמה הגדרה אוניברסלית שלישית של אוטם לב, המבוססת על הגדרות קודמות ומבססת את רמות טרופונין לבבי הנדרשות להבחנה של אוטם לב בתרחישים שונים. מסמך הקונצנזוס פותח על ידי צוות שכלל 52 מומחים מטעם ה-ACC, American College of Cardiology, AHA, American Heart Association, ESC, European Society of Cardiology ו-WHF, World Heart Federation. החוקרים הציגו את המסמך במהלך כינוס ה-European Society of Cardiology 2012 ופרסמו אותו בחמישה כתבי עת, Circulation, The Journal of the American College of Cardiology, European Heart Journal, Global Heart ו-Nature Reviews Cardiology. המסמך מהווה עדכון להגדרת אוטם לב משנת 2007 ונדרש לאור בדיקות טרופונין רגישות יותר בשנים האחרונות. בגרסה זו הסכימו המומחים כי טרופונין הינו סמן הבחירה לזיהוי אוטם לב חד. הקריטריון העיקרי להבחנה של אוטם לב חד נותר העדות של נמק שריר הלב בנסיבות קליניות המתאימות לאיסכמיה חדה של שריר הלב. במידה שבוחרים בטרופונין לבבי כסמן, אזי נדרש שלפחות ערך אחד יהיה מעל האחוזון ה-99 של הגבול העליון של הנורמה באותה בדיקת טרופונין. בשנת 2000, צוות המשימה העולמי הראשון בנושא אוטם לב פרסם הגדרה חדשה של אוטם לב, ולפיה אוטם לב מקביל למות תאים עם איסכמיה חדה של שריר הלב. בשנת 2007, צוות משימה עולמי שני פרסם עדכון שפרט חמישה סוגים ספציפיים של אוטם לב שנותרו דומים במסמך הנוכחי. נתונים עדכניים אפשרו להגדיר טוב יותר מקרים של אוטם לב. בעבר, היעדר הגדרה מקובלת של אוטם לב בתנאים שונים הקשתה על השוואת נתונים ממצבים וממאגרי מידע שונים. המסמך המעודכן כולל קריטריונים להגדרת אוטם לב חד לאחר פרוצדורות שונות.
אוטם לבבי על רקע PCI מוגדר כעלייה ברמות טרופונין לבבי של יותר מפי חמישה מהאחוזון ה-99 של הגבול העליון של הנורמה, בחולים עם ערכי טרופונין בסיסיים תקינים, או עלייה של יותר מ-20% בערכי טרופונין, בחולים עם ערכי טרופונין מוגברים ויציבים, או ערכי טרופונין במגמת ירידה. אוטם לבבי על רקע ניתוח מעקפים של האורכים הכליליים, מוגדר בנוכחות ערכי טרופונין גבוהים פי 10 מהאחוזון ה-99 של הגבול העליון של הנורמה, במהלך 48 השעות הראשונות לאחר הניתוח, חולים עם ערכי טרופונין בסיסיים תקינים. מסמך הקונצנזוס מגדיר גם אוטם לבבי על רקע טרומבוזיס של התומכן. EKG מהווה חלק אינטגרלי בבירור של חולים עם חשד לאוטם לבבי. הכותבים מפרטים גם את התועלת של בדיקות הדמיה, דוגמת אקו לב, הדמיה גרעינית, MRI ו-CT, בהבחנה של אוטם לבבי. סביר להניח כי מנהל התרופות והאמזון האמריקני יאמץ את ההגדרה החדשה, וזאת תשמש בפרוטוקולים של מחקרים קליניים שיאושרו על ידי הסוכנות.
רמות סוכר בצום בטווח העליון של הנורמה והסיכון למחלות לב וכלי דם. במאמר חדש שפורסם בכתב העת American Heart Journal, פורסמו תוצאות מחקר חדש ומהן עולה קשר בין סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם ובין ערכי סוכר בדם בטווח העליון של הנורמה. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי סוכרת והפרעה במטאבוליזם הסוכר מלוות בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם. עם זה, עדיין לא ברור אם רמות סוכר עשויות לנבא את הסיכון למחלות לב וכלי דם בחולים ללא סוכרת. המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה להעריך אם רמות סוכר בדם בצום, בדווח התקין של הנורמה, קשורות בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם בנבדקים בריאים. החוקרים אספו דגימות דם, ממצאי בדיקה גופנית ומידע רפואי ונתונים אודות אורח החיים של כ-10,000 גברים ונשים. בכל המשתתפים במחקר, ערכי הסוכר בדם בצום עמדו על מתחת ל-100 מיליגרם לדציליטר או בטווח של 100 עד 125 מיליגרם לדציליטר ללא מחלות לב וכלי דם. המשתתפים עברו בדיקות סקר למחלה כלילית באמצעות מבחן מאמץ. יעדי הסיום העיקריים כללו מחלת לב כלילית או דיווח על מחלת כלי דם של המוח. החוקרים מדווחים על 1,119 מקרים חדשים של מחלות לב וכלי דם שהראו במהלך מעקב ממוצע של 4.3 שנים. המשתתפים עם רמות סוכר בצום בטווח העליון של הנורמה, 95 עד 99 מיליגרם לדציליטר, היו בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, בהשוואה לאלו עם רמות סוכר מתחת ל-80 מיליגרם לדציליטר. סיכון יחסי של 1.53 פי קטן מ-0.001. ממודל רב משתנים תוך תקנון לגיל, מין, היסטוריה משפחתית של מחלות לב וכלי דם, לחץ דם, מדד מסת גוף, הרגלי עישון, טיפול תרופתי, רמות טריגליצרידים ורמות HDL ו-LDL, עלה סיכון מוגבר בלתי תלוי למחלות לב וכלי דם עם עלייה ברמות סוכר בדם בצום בטווח הערכים התקין. החוקרים כותבים כי רמות סוכר בדם בצום עשויות לסייע בזיהוי מטופלים בריאים למראה עם הפרעות מטאבוליות מוקדמות המצויים בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם עוד לפני התקדמות למצב קדם סוכרת וסוכרת גלויה.
האם לתוספי ויטמין D יש השפעה על גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם? בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ועולה מהן כי בנשים לאחר מנופאוזה אין עדויות לכך שטיפול יומי בתוספי ויטמין D במשך שנה אחת השפיע על גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם. לדברי החוקרים, הקשר בין רמות נמוכות של ויטמין D ובין אירועים קרדיו-וסקולריים ותמותה תועד במחקרים תצפיתיים. עם זאת, הנתונים ממחקרים אקראיים ומבוקרים מוגבלים. המחקר הנוכחי, האקראי, מבוקר הפלסבו, כפול הסמיות, התמקד בבריטניה, אברדין, נורס 57, והחוקרים בחנו עם מינון יומי של ויטמין D3, 400 יחידות או 1,000 יחידות למשך שנה אחת, השפיע על סמנים קונבנציונליים למחלות לב וכלי דם. המחקר כלל 305 נשים בריאות לאחר מנופאוזה, בגיל 60 עד 70 שנה, שחולקו באקראי לקפסולה יומית של 400 יחידות או של 1,000 יחידות של ויטמין D או לפלסבו. התוצאים העיקריים היו פרופיל השומנים בדם, רמת קולסטרול כולל, רמת HDL, LDL, טריגליצרידים ואפוליפופרוטאין A1 וB100, תנגודת לאינסולין, סמנים דלקתיים, HSCRP, IL-6, Soluble Intracellular Adhesion Molecule 1 ולחץ הדם. 265 משתתפים השלימו את כל הביקורים במסגרת המחקר, 87%. ומהתוצאות עולים הבדלים קטנים וחסרי חשיבות קלינית בין הקבוצות, מבחינת השינוי בריכוז הפוליפופרוטאין B100 בדם. יתר הסמנים הסיסטמיים לסיכון למחלות לב וכלי דם נותרו ללא שינוי. החוקרים מסכמים כי מהממצאים עולה כי בנשים לאחר מנופאוזה אין הוכחות ולפיהן תוספי ויטמין D במינונים של 400 יחידות או של 1,000 יחידות במשך שנה אחת השפיעו על גורמי סיכון קונבנציונליים למחלות לב וכלי דם. עונת השנה השפיעה על לחץ הדם באופן בלתי תלוי במינון ויטמין D, ויש להכיר בארפלן זה בהערכות שיבוצעו במחקרים עתידיים.
נתונים חדשים תומכים בנוגדי תסיות פוטנטיים יותר בחולי סוכרת. מתוך ג'אמה. מתוצאות מחקר עוקבה, שכלל כ-60,000 חולים, עולה כי קלופידוגרל עשוי להיות מעט פחות יעיל בחולי סוכרת בהשוואה לחולים ללא סוכרת עם אוטם לב. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי בחולי סוכרת קיימת הפעלת תסיות רבה, High Platelet Reactivity, עם טיפול בקלופידוגרל. הם בחנו את תוצאות הטיפול בקלופידוגרל בחולים עם אוטם לב, עם או בלי סוכרת. המחקר כלל נתונים מרשת דנית, שכללה מאגרי נתונים מהשנים 2002 עד 2009, על אודות 58,851 משתתפים שהושפזו עם אוטם לב ראשון ושרדו, לא עברו ניתוח מעקפים של האורקים הכליליים 30 יום לאחר השחרור והיו במעקב למשך שנה אחת. מבין כלל אוכלוסיית המחקר, 12% היו חולי סוכרת ו-60% טופלו בקלופידוגרל. שיעורי התמותה היו נמוכים יותר עם קלופידוגרל, הן בחולים עם סוכרת, הן באלו בלא סוכרת, אך הירידה בסיכון היחסי הייתה נמוכה יותר בחולי סוכרת בהשוואה לחולים שאין להם סוכרת. החוקרים מציינים כי בניתוח לפי תת קבוצות ממחקר טרייטון TIMI 38, הודגמה תועלת יחסית גדולה יותר לפרסוגרל, בהשוואה לקלופידוגרל בחולי סוכרת, שייתכן ונובעת מהשפעה מוגבלת של קלופידוגרל באוכלוסייה זו. מומחים מוסיפים כי תוצאות דומות זוהו עם טיפול בטיקגרלור, בתת קבוצה של חולי סוכרת במחקר פלייטו. עוד הוזכר כי ההנחיות האירופאיות כבר ממליצות על טיקגרלור או פרסוגרל על פני קלופידוגרל בכל החולים עם סטמי, בין אם סובלים מסוכרת ובין אם לאו, אך ההנחיות האמריקניות אינן ממליצות על אחד התכשירים על פני אחרים. מומחים בתחום שהתייחסו לממצאי המחקר כתבו כי לתוצאות שני מסרים עיקריים. ראשית, הן מספקות אישור נוסף לכך שבחולי סוכרת לאחר אוטם לב לאחרונה קיים סיכון גבוה מאוד להתפתחות אוטם לב או תמותה. שנית, נראה כי הפעלת תסיות משחקת תפקיד חשוב בהגדלת הסיכון הזה, ומסיבה זו ניתן לשקול פרסוגרל או טיקגרלור בחולים אלו כל עוד אינם בסיכון מוגבר לדימומים, והעלות אינה מהווה סוגיה מג'ורית.
מאמצי החייאה ממושכים יותר עשויים להביא לשיפור שיעורי ההישרדות של חולים לאחר דום לב בין כותלי בית החולים. חלק גדול מהרופאים המטפלים במקרים של דום לב בין כותלי בית החולים, לעתים קרובות מתקשים לוותר על מאמצי ההחייאה, גם לאחר שנראה כי הם חסרי ערך. לכן, במסגרת מחקר חדש, בחנו חוקרים את הנטייה של בתי החולים למאמצי החייאה קצרים או ממושכים. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת לנסט, ומציעים כי הערכת משך מאמצי ההחייאה עשויה להביא להצלת חיים. החוקרים זיהו קרוב ל-65,000 חולים עם דום לבבי בין כותלי בית החולים, ב-435 בתי חולים בארצות הברית, בין השנים 2000-2008. בקרוב למחצית מהחולים, כ-32,000, נרשמה חזרה עצמונית של הדופק, אך רק 9,912 חולים שרדו עד לשחרור, 15.4%. בחולים שבהם הדופק חזר עצמונית, חציון משך ניסיונות ההחייאה היה 12 דקות, אך באלה שלא שרדו, המאמצים ארכו 20 דקות. מהמחקר עולה שונות רבה בין בתי החולים במשך הזמן הממוצע של ניסיונות ההחייאה, ובתי החולים סופגו לרבעונים על בסיס משך מאמצי ההחייאה. החולים שטופלו בבתי חולים ברבעון שבו חציון משך ההחייאה היה הארוך ביותר, בממוצע 25 דקות באלה שלא שרדו, סיכויי ההישרדות עד חזרה עצמונית של הדופק היו גבוהים יותר, יחס סיכון מתוקן של 1.12, פי נמוך מ-0.0001, וכך גם שיעורי ההישרדות עד לשחרור, יחס סיכון של 1.12, פי שווה 0.021. זאת בהשוואה לחולים בבתי חולים ברבעון עם משך מאמצי ההחייאה הקצר ביותר בחולים שלא שרדו, בממוצע 16 דקות. החשיבות העיקרית של ממצאי המחקר הינה כי מאמצים סיסטמיים להערכת משך ניסיונות ההחייאה עשויים להוביל לעלייה בשיעורי חזרה עצמונית של הדופק ושיעורי ההישרדות עד לשחרור, מאחר שבחולים בבתי חולים שבהם מאמצי ההחייאה ארכו זמן רב יותר, נרשמו שיעורי ההישרדות הגבוהים ביותר.
הנחיות קליניות חדשות להבחנה ולטיפול בהיפרטריגליצרידמיה. לפי הנחיות חדשות מטעם האנדוקרין סוסייטי, מומלץ להשלים בדיקות סקירה לרמות טריגליצרידים גבוהות במבוגרים בתדירות של פעם בחמש שנים, לאור הסיכון האפשרי למחלות לב וכלי דם ודלקת לבלב. בנבדקים עם רמות טריגליצרידים גבוהות מומלצת הערכה נוספת לגורמי סיכון אחרים למחלות לב וכלי דם, דוגמת השמנת יתר, יתר לחץ דם, הפרעה במשק הסוכר והפרעה בתפקודי כבד. ההמלצות החדשות מתפרסמות במהדורת ספטמבר של כתב העת Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. בסקירה, פאנל המומחים מציין כי למרות שאין עדויות משמעותיות התומכות בקשר בין רמות LDL ובין מחלות לב וכלי דם, הקשר בין רמות טריגליצרידים ומחלות לב וכלי דם עוד יותר לא מוכח. עם זה, הם ממליצים על בדיקות סקירה של מבוגרים לרמות טריגליצרידים גבוהות כחלק מפרופיל השומנים בדם. בנוסף, להלן עיקרי ההמלצות לפי פאנל המומחים. ההבחנה של היפרטריגליצרידמיה תיקבע לפי רמות טריגליצרידים בצום בלבד. בנבדקים עם רמות טריגליצרידים גבוהות בצום, יש להשלים הערכה לסיבות משניות להיפרטריגליצרידמיה, כולל הפרעות אנדוקריניות וטיפול תרופתי, ויש למקד את הטיפול בגורמים משניים. בחולים עם היפרטריגליצרידמיה ראשונית, יש לערוך בדיקות סקירה לגורמי סיכון אחרים למחלות לב וכלי דם. בחולים עם היפרטריגליצרידמיה ראשונית, יש להשלים הערכה של סיפור משפחתי של דיסליפידמיה ומחלות לב וכלי דם, כדי להעריך היטב את הסיכון למחלות לב וכלי דם בעתיד.
בנבדקים עם השמנה או עודף משקל והיפרטריגליצרידמיה קלה עד בינונית, מומלץ טיפול לשינוי אורחות חיים, כולל ייעוץ תזונתי ותוכניות פעילות גופנית להפחתת משקל. יש להפחית את צריכת השומן בתזונה וצריכת פחממות פשוטות בשילוב עם טיפול תרופתי, להפחתת הסיכון לדלקת לבלב בחולים עם היפרטריגליצרידמיה חמורה וחמורה מאוד. יעד הטיפול בחולים עם היפרטריגליצרידמיה קלה הינו ערך כולסטרול שאינו HDL, בהתאם להנחיות NCEP-ATP3. פיברטים ישמשו כטיפול קו ראשון להפחתת רמות טריגליצרידים בחולים בסיכון גבוה לדלקת לבלב על רקע טריגליצרידים. פיברטים, ניאצין או חומצות שומן אומגה 3 ישמשו לבדן או במשולב עם סטטינים בחולים עם היפרטריגליצרידמיה בינונית עד חמורה. סטטינים לא ישמשו כטיפול מונותרפי בחולים עם היפרטריגליצרידמיה חמורה או חמורה מאוד, למרות שהם עשויים להשפיע על הסיכון למחלות לב וכלי דם. היפרטריגליצרידמיה חמורה וחמורה מאוד מעלה את הסיכון לדלקת לבלב, בעוד שהיפרטריגליצרידמיה קלה או בינונית הינה גורם סיכון למחלות לב וכלי דם. לפיכך, בדומה להנחיות מטעם ה-NCEP-ATP3, המומחים ממליצים על בדיקות סקירה של מבוגרים לנוכחות היפרטריגליצרידמיה כחלק מפרופיל השומנים בדם פעם בחמש שנים לכל הפחות.